פרשס קוירח, פרשה זו יופי נדרשס, ככה מתחיל רשי בדיבור הראשון. ואיקח קוירח בן ניצור, בן כעוז, בן לוי, ודוסון ואווירום בני אליוב, ואוין בן פלס בני ראובן. כותב הגאון הקדוש בעל החסמוסיף וזכותו יגן עלינו. מדוע התורה העריכה ביחוסו של קוירח, בן ניצור, בן כעוז, בן לוי, לומר לך דבר ולימוד גדול. שם של האדם הוא הגורם להתנהגותו של האדם בחיי חיותו. שמו כגורם, כך כתוב בחזל, השם שנותנים לבן אדם בעת שהוא נולד בברית, השם הזה נותן לו כוח להתנהג, ולפי זה הוא יתנהג במשך כל ימי חייו. כלומר, אם נתנו לקוירח את השם קוירח, מי נכתוב בתורה שנקרא קוירח? בספר בראשיס כתוב את כל האלופים של איסוב. אחד מהאלופים של איסוב זה האלוף קוירח. אומר החסידות סופר, איך נתנו? איך איצור נתן שם לבן שלו קוירח על שם אחד מאלופים של איסוף? הרי מדובר פה באלוף של איסוף. אם כן, אומר החסידות סופר, זה הסיבה שגרם לקוירח להגיע למה שהוא הגיע, לחלוק ולאבד את כל הגדלות שלו, מכיוון שנתנו לו שם לא טוב, שם של אחד של אלופי של איסוף. והשם הזה גרם לו לרדת מכל דרגותיו הנשגבים. וזה התורה מלמדת אותנו. למרות שהוא היה בן של איצור, למרות שהוא היה בן של קורס, בן לוי, והוא היה בן של יעקב, נכד של יעקב, בכל זאת הוא הגיע למה שהוא הגיע, כי נתנו לו את השם, ולכן צריכים להקפיד לתת שם רק על שם של צדיקים, האדשים שהתנהגו בקדושה ובטהרה, וכל ימיהם היו כולו עם מקשו של תוירו ושל תויבו. כי השם יכול לגרום לבן אדם להגיע לטוב, או חז וחלילה הפוך. עשת מרוב זכיתו יגן עלינו, בעל הדברי יואל, אמר שהוא שמע משם זקנו בעל האיש מחמוישה, זכיתו יגן עלינו, שבעל האיש מחמוישה העיד על עצמו ברוח קודשו, הוא הגיע לדרגה הזאת שהוא ידע כמה גלגולים הוא היה בעולם הזה. הוא הצביע על עצמו שהוא כבר הגלגול השלישי בעולם, ובגלגול הראשון הוא היה בדור של מוישה וקוירח. באותו דור הוא היה, והוא היה אז נוכח בתוך כל הפרשה הזאת. כשאלו את האיש מחמוישה, שאלו אותו, לאיזה צד הלכת? לצד של קוירח? או לצד של מוישה רבינו? אז הוא אמר, אני לא הלכתי לאף צד, עמדתי בשקט. שאלו אותו, מה? איך לא הלכת לצד של מוישה? מדוע ישבת בשקט? הוא אמר להם, אתם לא יודעים מי זה היה קוירח. אם הייתם יודעים מי זה היה קוירח, לא הייתם בכלל שואלים כזה שאלה. כי הדרגה של קוירח היה דרגה נשגבה. הוא היה מתואני אהרון, נושאי אהרון. הוא היה צריך להגיע לרמה של דבקות בהשם, רמה גבוהה מאוד. הוא ידע כל התוירה, הוא היה קדוש עליון, אבל בכל זאת, הוא הגיע למחלוקת, המחלוקת הזאת הורידה אותו מטה מטה. ולכן הוא אומר, לא יכלתי לעמוד לא לצד של מוישה, לצד של קורח, כי גם קורח היה גדול. לא ידעתי מה לעשות. ככה הוא הסביר מה היה קורח. ובאמת, אכן, כתוב בשם הארי הקדוש של עתיד לבוא יתוקן קוירח, וקוירח יהיה כהן גדול. כי הפסוק צדיק כתמר יפרח סופי תיבות קוירח, של עתיד לבוא בסוף, הסופי תיבות של צדיק כתמר יפרח בא לרמד לנו שהסוף לעתיד לבוא קוירח יתוקן והוא יהיה כהן גדול. זאת אומרת שקוירח כן היה גדול ונשגב. רק הגיע לדרגה הזו של המחלוקת, לנקודה הזאת של המחליק, שהוא חלק על דוי לדור, וזה גרם לו לדובר נוירו. והיקח קוירח, הוא לקח מקח רע, כך כתוב בחזל, לא כך מקח רע לעצמו. מה הכוונה? בפשטות הכוונה של קוירח, לקח כזה שם, שתמיד לדורי דורות מי שעושה מחלוקת, קוראים לו קוירח. תמיד נשאר השם הזה, המקח הזה, הסטיגמה הזאת קוירח. אבל ראיתי בספר משנת שכיר, כותב, להגוין רב שלמה טייכטל, השם ינקום דמו, הוא כותב, מה המקח רע? הוא מסביר כך, הרי אנחנו רואים בהמשך הפרשה, שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אומר לבני קורח, ויאמר משה, בזאת תדעון כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא ידעינו שלחני. כלומר, אם הם ימותו מיטה טבעית, כמו כל בן אדם, אז תדעו שהשם לא שלח אותי באמת לעשות את כל הדברים האלו, לעשות את אהרון כהן, ולצוף המלזי אל נשיא. אבל ואם בריאה יברוא אדוני, ופצתה אדמה את פיה, ובלה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את אדוני. אם הקדוש ברוך הוא יברא בריאה, הוא יעשה, ייקח אותם במיטה משונה כזאת, שהם יבלו באדמה, אז תדעו שבאמת אני צודק. שואל המהר"ל מפראג, מה הפירוש פה? משה רבינו אומר, אם הם ימותו מיטה רגילה, תדעו לכם, אז הם צודקים, לא אני צודק. אם הם ימותו מיטה בלתי טבעית, סימן שאני צודק. לכאורה, אם הם צודקים, למה הם צריכים לך למות? אתה אומר, אם הם ימותו מיטה רגילה, אז הם צודקים. למה הם צריכים לך למות אם הם צודקים? אומר המהר"ל מפראג, עצם זה שהולכים וחולקים על גדול הדור, זה, על זה כבר מגיע מיטה. על זה כבר צריכים למות, רחמנא ליצלן. על זה מגיע עונש. עצם זה שהלכת וחלקת. רק אם גם הם יצאו לא צודקים במחלויקס, אז הם גם ימותו מיטה על טבעית. אבל עצם המחלויקס עצמה כבר יש עונש. אומר המשנה סוחר, מה יוצא פה? שקורח לכאורה עשה פה דבר בלתי מובן. בלתי רווחי בכלל, למה? כי רגיל שאדם הולך לעשות עסקה, ידוע אחד מהכללים שאדם הולך לעשות עסקה, הוא צריך לבדוק שלכל הפחות יש לו סיכויים להרוויח בעסקה בדיוק כמו שיש לו אחוזים להפסיד. הוא לא יכול לעשות עסקה שהסיכויי רווח הם נמוכים מהסיכויים של ההפסד. כלומר, יש לך 70% סיכוי להפסיד ורק 30% להרוויח, זה לא, ככה לא נגישים לעסקה. עסקה זה 50-50. 50% אני ארוויח, 50% אני אפסיד. קוירח הלך לדבר פה, למחלויקס הזאת, בלי שום צד לעשות רווח בכלל, למה? כי גם אם הוא לא צודק, הוא כבר צריך למות, כמו שמשה רבינו אומר. עצם זה שאתה חולק על גדול הדור. ואם אתה לא צודק, אז בכלל תמות מיטה על טבעית. אז איזה רווח יש לך פה? מכל צד אתה לא מרוויח. זה מה שאומרים חזל, ויקח קוירח, הוא לקח מיקח רע לעצמו. מיקח זה הכוונה ביזנס, הוא עשה פה עסקה לא נכונה. עסקה לא רווחית, איך הלכת לכזאת עסקה? לכזה מחלויקס שמכל צד אתה הולך להפסיד. וקוירח שפיקח אויו, מה ראה לשטות זו? אומר הרב הקדוש רב נפתולי מרופשיץ, כמה זה פיקח? פי זה 80, קו זה 100, 180, והחט זה 8, 188. כמה זה המילה צד? צד. צד נגדלת זה 94. שתי פעמים צד, זה 188. מה הכוונה? הוא אומר ככה, אדם פיקח, הוא רואה שיש מחלויקס, או שהוא לא עושה כלום, או שהוא הולך עם שתי הצדדים ביחד. למה אתה צריך לתפוס צד? תהיה טוב עם כולם. מה אתה צריך בכלל להיכנס למחלוקת, לתפוס קצת? לך יחד עם כולם, עם זה ועם זה. וכוירך שפיקח, אם אתה פיקח, אז בתוך המילה פיקח יש את הפעמיים את המילה צד בגימטריה. תלך עם שתי הצדדים. מה ראית לשטות זו ללכת רק עם צד אחד? הרב הקדוש רב נפתולי מרובשיץ הסביר דבר נורא. אם אתם חושבים שכוירך היה קטלקניה, כוירך לא היה קטלקניה. כוירך כתוב בתורה ש... ויוקם... קוירך הלך והוא עמד עליהם כל הלילה, והיה כל עליהם קוירך אשכול לעידו, אל פסח או אל מויד. רשי הקדוש אומר, בדברי לצנות כל הלילה הוא הלך אצל השבטים, הוא פיתה אותם. כסבורים אתם שעליי לבד אני מפקיד, מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כולכם. אילו באים ונוטלים כל הגדלות, לא המלכות ולאחיו הכהונה, עד שנתפתו כולם. זאת אומרת, קוירך הלך ופיתה את כל השבטים, ראשי סנהדראות, כולם. שואל רב נפתולי מרובשיץ, איך הוא הצליח להגיע לכולם? הרי כל מחנה ישראל היה י' בית מיל. י' בית מיל זה הרבה, זה קילומטרים. איך הוא הצליח להגיע את כל עם ישראל? אז מסביר נפתולי מרובשיץ, מי היה קוירך ונדבים פה מה קורה, עד כמה הוא הגיע הקוירך הזה, עד כמה הוא ירד מדרגותיו הנשגבות. קוירך, היה כזה צדיק וקדוש, שהוא יכל לכנס את כל עם ישראל בצורה אל-טבעית. מה הפירוש? אומר רב נפתולי מרובשיץ, כתוב על מלך המשיח ברמב״ם, כתוב בהלכות מלכים פרק י' א', שמלך המשיח, אחד מהדברים שהוא צריך לעשות, זה לקבץ את כל אומות העולם, לקבץ את כל נתחי ישראל, את כל עם ישראל, כל היהודים, מכל העולם, גם המקומות הרחוקים ביותר. האנשים העשירים והמיליונרים ביותר שנמצאים בעולם, שיש להם דירות ולא חסר להם כלום, לשכנע את כולם להעלות אותם לארץ ישראל. זה אחד מהתפקידים של מלך המשיח, שבלעדי זה, אם הוא לא מצליח לעשות את זה, אז הוא לא נקרא משיח, ככה הרמב״ם פוסק להלכה. יש כמה דברים שהרמב״ם כותב שם, שרק אם יש את התכונות האלה למלך המשיח, הוא נקרא מלך המשיח, הוא צריך להיות גדול בתורה, בתורה שבכתב שבעל פה, כמו דוד המלך, הוא צריך להיות מזרע דוד ושלמה, הוא צריך להילחם מלחמות השם בכל העולם, הוא צריך לבנות בית המקדש, הוא צריך לדאוג שכל היהודים מהעולם יעלו לארץ ישראל, לקבץ נתחי ישראל. איך מלך המשיח ידאג לזה? מה, הוא ילך אחד אחד? וגם אם הוא ילך לשכנע, למה אתם שיבואו? למה אדם שלא חסר לו כלום נמצא באיזה מקום בעולם, בלוס אנג'לס, בפנמה, במקומות הכי עשירים, למה שהוא יעזוב את הכל להגיע לארץ ישראל? אלא, מלך המשיח יהיה לו תכונה, כתוב בנביא, וברוח שפתיו ימיד רשע. הוא לא יצטרך לדבר הרבה. הוא לא יצטרך לעשות פעולות. מלך המשיח, הוא ידע לעשות את כל הצירופי שמות, את כל הייחודים, כמו שבצלל ידע לבנות את כל כלי המשכן, על ידי הצירופי שמות, של שמות המלאכים, וככה נבנה בכלי המשכן. מלך המשיח, הוא יהיה כזה קדוש עליון, שכשהוא יגיע הזמן, שהוא צריך לקבץ את כל נתחי ישראל, הוא ייחד כמה ייחודים נשגבים, שיגרום לתשוקה וכיסופים אדירים, בקרב כל יהודי העולם, לעלות לארץ ישראל. הוא לא צריך לעשות כלום. גם ככה הוא ילחם את כל המלחמות שלו. הוא לא צריך להילחם בחרב ובחנית. כתוב במדרש שאם הוא יחליט שמדינה אחת צריכה לקבל עונש, ברוח שפתיו ימיד רשע. הוא יגיד כמה מילים והמדינה הזאת תקבל את העונש הזה והזה. וככה הוא יפיל את כל אומות העולם עד שכולם יקנו למלכות השם ולמלכות בית דוד. אומר הרב הקדוש רב נפתולי מרובשיץ, זכותו יגד עלינו, קוירך ידע את הייחודים האלו שיעשה מלך המשיח. כזה דרגה נשגבה הוא הגיע. הוא ידע את הייחודים האלו, כשהוא רצה לצרף, לקבץ את כל עם ישראל, את כל השבטים, י"ב מיל, הוא לא הלך אחד אחד. הוא לא הלך לדבר אחד אחד, הוא עשה כמה ייחודים שגרמו לכולם להגיע לצד שלו. זאת אומרת, הוא השתמש עם צירוף אישי מויס, בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, אדם יכול להגיע לגרמות הכי נשגבות, לייחודים הכי נשגבים, אבל אם אין לו עיר השומיים, אם הוא נכנס למחלויקס, כל הדברים הנשגבים האלו שיש לו, הכוח הזה גורם לו ליפול מטה-מטה. חיים שאוי לו. זה נורא והיום. כמה גדול ונורא הוא הכוח של מחלוקת. מסופר על הרב הקדוש רב שלמה מזוויל זכותו יגן עלינו, שבביתו היו מסתובבים כל הזמן חתולים. כל הזמן הם מסתובבים כל חתולים. היו עולים על השולחנות, על הכיסאות, ואף פעם הוא לא היה מגרש אותם. הוא גם לא היה מרשה לגרש אותם. הם מסתובבים ככה לידו כל הזמן. ואנשים שאלו אותו, רבי, למה אתה לא מרשה לגרש? הוא היה נותן להבין שהוא לא מסכים שיגרשו אותו, וכולם הבינו שרב שלוינקה מזוויל שהיה גדול הדור, קדוש עליון, כנראה היו אלו נשמות טועות ונדחות, שהיו צריכים לבקש תיקון שהתגלגלו בחתולים. היה פעם אחת שבני ביתו כבר לא יכולו להתאפק. ואמרו לו, רבי, החתולים האלה מפריעים לך כל הזמן, למה אתה לא מגרש אותם? בוא נעשה משהו שהם לא ייכנסו. הוא אמר להם, חס וחלילה, אילו נשמות שכבר נמצאים 80 שנה מגולגלים. והוא פלט ואמר שהיה פעם מחלוקת בשתי חצרות חסידיות לפני, זה היה בזמנו, הוא אמר, זה היה לפני 80 שנה. כך הוא אמר. והיה מחלוקת גדולה בין שתי חצרות, והיה תחכים והשמצות ולשון הרע, והנשמות האלו של אותה מחלוקת התגלגלו בחתולים ובאו לבקש ממנו תיקון שיתקן אותם. חתולים! שמעתי מיהודי תמיד חכם בירושלים, המגיד משור עם הרב גרינוולד, שם יריך רמב, הוא סיפר לי סיפור שהוא שמע מבעל המייסה, שבזמנו, סיפר לו יהודי זקן, שבזמנו בירושלים הם היו ילדים, והם חיפשו תעסוקה מה לעשות, והשם ירחם, הוא אומר, היינו, נכנס לנו שובבות כזאת, לא ידענו מה שאנחנו עושים, השתעממנו, לא פחות ולא יותר, השם ירחם. הם נכנסו פעם אחת לבית המדרש, ראו את הארון קודש פתוח, אז לא היה כספות, לא היה מנעולים, לקחו את הספר תורה, וגלגלו את הספר תורה, את היריות של הספר תורה, ככה ממעלה ההר למטה. פתאום עבר שם יהודי ואמר להם, השתגעתם, ספר תורה! ספר תורה, איך אתם עושים כזה דבר? הילדים האלו לא ידעו בכלל מה זה. הם לא ידעו מה זה. מה חמור המעשה שלהם. וההורים שלהם הלכו בבעלה לרבי רב שלוינקה מזוויל יחד עם הילדים לבקש תיקון למעשה הנורא שהם עשו. שם ישמור, כזה סיפור נורא. קרא להם רב שלוינקה מזוויל והוא אמר להם, תדעו לכם, עשיתם מעשה אשר לא יעשה. עשיתם מעשה נורא שלא יעשה, לקחת ספר תורה, להפיל אותו על הרצפה בביזיון ולגלגל אותו. מעשה נורא וחמור. אבל תדעו לכם ילדים יקרים, ככה הוא יסתכל להם בעיניים, ללכת ולעשות מחלוקת עם יהודי, לפגוע ביהודי, זה עבירה עוד יותר גדולה. עבירה הרבה 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 יותר גדולה מאשר לבזות ספר תורה. לבזות יהודי, להשפיל יהודי, להציק לחבר, לעשות מחלוקת עם מישהו אחר, זה עבירה עוד יותר גדולה. סיפור נורא. סיפור נורא. עד כמה נורא הוא המחלויקס. ישנו משל שהיו ממשילים איך האדם צריך להתנהג במחלוקת. פעם האריה מלך החיות הרגיש שיש לו ריח רע מהפה. הוא החליט שהוא שואל את כל החיות, מה אתם אומרים? הוא התחיל, קרא הראשון לחמור, והוא אמר לו, חמור, תגיד לי, יש לי ריח רע מהפה באמת, או שאני רק סתם חושב? חמור מתנהג כמו חמור? הוא אמר לו, כן, זה מסריח מאוד. אריה, מרוב עצבים, הלך ושסה אותו לגזרים. ככה שהחמור אמר לו את האמת בפרצוף. האריה הלך, והלך להגדי. הגדי ראה מה שהאריה עשה לחמור, הוא קרא אותו לגזרים. אז הוא פחד לומר את האמת. האריה שואל אותו, תגיד לי, יש לי ריח רע מהפה? באמת? אז הגדי אמר, לא, לא, אין לך. האריה התעצבן, למה אתה משקר? קרא אותו לגזרים. ואז האריה ניגש לשועל. השועל הוא הפיקח שבחיות. הוא ראה שגם אם אומרים את האמת כמו החמור, וגם אם אומרים שקר כמו הגדי, ככה וככה האריה קורא אותך לגזרים. האריה שואל אותו, תגיד לי, יש לי ריח רע מהפה? השועל החכם, מה עשה? סליחה, אני מצונן. האף שלי סתום, אני לא מצליח להריח. לא, אני רוצה להריח, אני לא מצליח להריח. ואז הוא נמלט מעונש, אריה לא יוכל לעשות לו כלום. אני לא מריח כלום, מה אני אגיד לך? אמרו צדיקים, ככה צריכים להתנהג במחלוקת, שיש שתי צדדים חולקים, האדם צריך לעשות את עצמו מצונן, אני לא מריח, אני לא, אין לי חלק פה. או להיות פיקח, שבפיקח יש את שתי פעמים את המילה צד, כמו שאמרנו מקודם. בתוך המילה פיקח יש בגימטריה את שתי המילים, את שתי פעמים את המילה צד, תהיה עם שתי הצדדים. או של, תחליט, אני לא עושה כלום. להיות פיקח. ובני קוירח לא ימייסו, כתוב בפרשה. ובני קוירח לא ימייסו. למה אומר רש"י? כי נתבצר להם מקום בגיהנום, כי הם עשו תשובה. אמר הרב הקדוש רב נחם מנדל מרימנוב, זכותי הגן עלינו, שיש פה גם רמז שאמבלי המחלויקס עדיין לא השתיימו בין העולם. בכל דור יש בעלי מחלויקס. זה כללה שיש בכל דור. ובני קורח אותם עלי מחלויקס, כל דור יש אותם. ובכל דור אנחנו צריכים ללמוד לא להתקרב למחלויקס, כי מחלויקס בסוף נכנסים בתוך האדמה. לא יוצא מזה טוב. אני רוצה לסיים בסיפור נורא. הרב הקדוש מבורקה, זכותו יגן עלינו, הגיע פעם, הלך לפולין, היה צריך ללכת בפולין לבית המלכות, בכדי להשתדלויות שם בבית המלוכה, עבור כמה דברים שהם צריכים לפעול עבור עם ישראל. ולשם כך הוא שכר חדר בבית מלון, יחד עם הגבי שלו, כדי שיוכל ללכת ולפעול עם שרי המלוכה. יום אחד אחרי יום שלם שהוא פעל השתדלויות עבור עם ישראל, הוא חזר לחדר שלו בבית מלון, אבל מה הוא נדם לראות? אגב, נדם לראות שעל הדלת היה כתוב דברי נאצה וגנות על הרבי מבורקה. אגב, נבהל, הוא לא ידע איך הרבי יגיב על זה, מה? כשהרב ראה את זה, הוא הרגיע את הגבי. הרב הקודש מבורקה, רבו צחיק מבורקה, הרגיע את הגבי ואמר לו, אל תדאג. קבלה בידינו מאבותי הקדשים, שאם מגיעים ומשמיצים יהודי אמיתי, אם משמיצים יהודי על עוול בכפיו, תמיד ההשמצות והמחלוקת יהיו על הדברים שהוא הכי חזק בהם. על זה דווקא ילכו וישמיצו עליו את הדברי גנאי הכי גדולים. מאיפה הוא לקח את זה? הוא אומר, מפרשס קוירח. בפרשס קוירח ראינו שקוירח אומר למוישה רבינו ולארון, מדוע תתנסו על קהל השם? מדוע אתם מתנסים? לכאורה, איך קורה יכול להגיד כזה דבר? הרי התורה מעידה על מוישה רבינו, והאיש משה ענב מאוד על כל פני האדמה. התורה מעידה עליו. בסוף פרשת שלח. סוף פרשת שלח, התורה מעידה. מדוע לא יראתם לדבר על עבדי משה. התורה מעידה עליו. סליחה, בסוף פרשס בעלו יצחו. והאיש מוישה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז איך קורה לך להגיד כזה דבר על מוישה? מדוע תתנסו על קהל השם? אין זה אלא שאטומה של מחלוקת, ככה הסביר הרב הקודש מבורקה, אטומה של מחלוקת מטמטמת את השכל של הבן אדם, שבסוף האדם הולך ומכניס, ממציא דברי גנאי על, על האדם שהוא חולק, דווקא בדברים שהוא בהם הולכים נזהר. דווקא בדברים האלה שכולם יודעים שהוא הכי נזהר בהם והוא הכי חזק בהם, על זה הוא הולך ומשמיץ אותו. לכן הוא אמר, אני מה לפחד? כשאני רואה את הדברי נעצה על הדלת, אני יודע שהם כתבו את הדברים שבהם אני הכי הכי נזהר בהם והכי חזק בהם. ובתורה מצאנו שקוירח חלק ואמר למוישה רבני, מדוע תתנסו על קהל השם בעוד שהתורה מעידה שהוא הכי ענב? ככה לא צריכים לפחד תמיד, כשיש מחלוקת על צדיקים, צריכים לדעת שאותם בעלי מחלוקת מקבלים את עונשם מהשמיים, שהשכל שלי מתמתם, והם חולקים ומשמיצים דווקא בדברים הכי חזקים, שהם משמיצים על אותם אנשים. אחד מהדברים שכתוב, למה הקוירח באמת קיבל כזה מי שמשונה, נפלא באדמה, כי הרי התורה מעידה על מוישה שהוא האיש הכי ענב כל פני האדמה. וקורח אומר לו, מדוע תתנסו? וקורח אומר לו, מדוע תתנסו? זאת אומרת, שאצל קורח, מוישה רבנו, הוא עדיין נקרא בלגבה. אבל התורה מעידה שהוא שווה כמו פני האדמה. אז אין לך אלא, אם עדיין זה נקרא בלגבה אצלך, אז אתה צריך להיכנס בתוך האדמה, אולי שמה כבר תראה את מוישה אחרת. אם אתה עדיין, מוישה רבנו נקרא אצלך בלגבה, בעוד שהתורה מעידה שהוא הכי ענב על כל פני האדמה, אז אין לך אלא להיכנס בפנים. שמה אולי תמצא את עצמך. שנזכה כולנו להתחזק יחדיו באהבת ישראל אמיתית, לאהוב כל יהודי. כמו שכתוב בשם אחד הצדיקים שהוא למד, אביו שכר לו מלמד, אז המלמד לימד אותו שיש שתי נקודות אחד ליד השני, אז שתי נקודות, שתי יהודים שהם כמו שתי נקודות, יוד ויוד, זה שם השם. פעם אחת המלמד למד איתו והילד ראה שתי נקודות שזה פסיק, שתי נקודות אחד מעל השני. שזה סוף פסוק כזה. שתי נקודות אחד מעל השני. אז הוא אמר, אז הוא רצה להגיד לרבא שזה, הרבא שאל אותו מה זה, אז הוא אומר, אתה אמרת לי ששתי נקודות זה שם השם. אמר לרבא, לא. כשהשתי הנקודות, כשהשתי היהודים הם אחד ליד השני, יהודים הם אחד ליד השני, אז יש זה שם השם. כשהיהודים הם אחד מעל השני, כשהם אחד מעל השני, זה סוף פסוק. יהודים שחיים ביחד, זה שתי יהודים, זה שם השם. כשהיהודים אחד ליד השני, זה סוף פסוק. כשנזכה כולנו להיות יהודים אמיתיים, אוהבי השם, וככה הקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בתוכנו, ונזכה כולנו לתקן את הפגם של שנאת חינם, וככה לבנות את בית המקדש, במהרה ביומנו, אמן, שבת שלום ומבורך.